ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבטו דף קוף עין גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שבע שורות במשנה, שבע שורות מסוף קוף עין גימל עמוד א'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים, מן הצד. יש כותרת נושא, וכתבנו מלווה האומר בשעת מיטתו שכבר נפרע חובות שהיו חייבים לו, ולא פירט איזה. המשנה, שוב פעם אנחנו אומרים שמדברים על אדם שמצווה בשעת מיטתו. האומר לבנו, שטר בין שטרותיי פרוע, ואיני יודע אי זהו. מה התוצאה? שטרות כולן פרועים. נמצא לאחד שם שניים. על זה, מדובר פה על לווה אחד, שלווה פעמיים מאותו מלווה. אז זה הכוונה, נמצא לאחד, כלומר לווה אחד, שם עם השטרות שניים, שני הלוואות בשטרות, הגדול פרוע והקטן אינו פרוע. אותו אדם שמר שטר בין שטרותיי פרוע, ויש סך הכל שתי שטרות, והוא אמר אחד מהם פרוע, התוצאה שהשטר הגדול, החוב הגדול כבר פרוע, והיורש יוכל לגבות רק את החוב הקטן. אמר רבה, שטר לך בידי פרוע. אדם אומר ששטר שיש לך בידי, הרשב"ם בדיבור המתחיל חוב לך בידי, משמע מה שאתה חייב לי, ואפילו כתוב החוב בהלוואות דקות בשטרות הרבה. אז אדם שמתבטא בצורה כזאת, בלשון כזה, שטר לך בידי פרוע, מה התוצאה? הגדול פרוע והקטן אינו פרוע. עוד לשון, חוב לך בידי פרוע. הביטוי חוב יש לו משמעות, למרות שהוא בלשון יחיד, אבל יש לו משמעות אפילו שטרות הרבה. מה התוצאה אם אדם אומר חוב לך בידי פרוע? שטרות כולן פרועין. אמר לי רבינה לרבה, רבינה מקשה. אדם, אתה טוען, משתמש בלשון יחיד, והמשמעות הוא כולל הרבה, הוא כוללני, אלא מעטה. אז לפי מה שאתה אומר, מה תגיד על הדבר הבא? שדי מכורה לך, שדה גדולה מכורה לו, שדה שיש לי מכורה לך, אז תגיד, כל שדותיו מכורים לו. ואפשר לומר שכמובן זה לא התוצאה. אדם שאומר, שדה שיש לי מכורה לך, אין בכלל משמעות שאדם מתכוון למכור לו את כל השדות. אז מה ההבדל? פה הוא משתמש בלשון יחיד והוא לא קולד. ובדבריך אדם שאומר חוב לך בידי, אז כל החובות פרועים. הגמרא עונה, הטעם יד בעל השטר על התחתונה. אני חושב שהתשובה קצת סתומה, אבל אם נלמד ביחד את דברי הרשב"ם נבין קצת יותר. הרשב"ם שלוש שורות מהסוף ומשני, אתם יד בעל השטר על התחתונה, דהמוציא מחברו עליו הראיה, דהיינו לוקח. אם מדובר בדוגמאות של מחירה, אז נגיד הלשון הוא לא 100% ברור, על הלוקח להביא ראיה. אז לכן אדם שאמר שדה שיש לי מחור לך, מי מחזיק את השטר? הקונה מחזיק את השטר, הוא יצטרך להוכיח בלי שום ספק שזה באמת כולל את כל השדות, ועד אז הוא לא יקבל את כל השדות. ומילתי דרבה דליאל נמי, רבה שדיבר על החובות, גם שם משום אי טעמה דיד בעל השטר על התחתונה, דהיינו מלווה, הוא בעמדה הנחותה, הלכך חוב לך בידי פרוע. המלווה שאמר את הדבר הזה, ואמרנו שעמדתו הוא העמדה הנחותה, התוצאה כל השטרות שיש לו עליו פועין, כל השטרות שיש למלווה על הלווה הם נחשבות פועין. ובמשפט הזה שיד בעל השטר על התחתונת, אנחנו מסבירים את כל הדוגמאות שראינו עכשיו. לפני שנתקדם, שוב פעם אנחנו פונים לשוליים, יש לנו נושא כללי, ואנחנו גם רושמים שזה עד דף עין דלד עמוד ב', ובמילה אחת הנושא ערבות, ערבות במובן של הלוואות, ערב להלוואה. הנושא המיידי, כתבנו תחת הכותרת נושא, פירעון מן הערב. מתי? כאילו אנחנו יודעים שבהלוואות מסוימות יש אדם שקיבל על עצמו ערבות. מתי בפועל פונים אליו? המשנה, המלווה את חברו על ידי ערב, לא יפרע מן הערב. אנחנו לא ננסה אפילו לתת שום הסבר למשפט הזה, אנחנו נמתין לגמרא לפענח את זה. אבל בינתיים הוא אפילו קצת נשמע קצת תמוה. יש ערב, אתה אומר לא יפרע מן הערב. טוב, אנחנו ממשיכים בעמוד ב', ואם אמר לו על מנת שאפרע ממי שארצה, יפרע מן הערב. רבי שמעון בן גמליאל אומר, אם יש נכסים ללווה, בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב. וכן היה רבי שמעון בן גמליאל אומר, הערב לאישה בכתובתה ואין לבעל נכסים, והיה בעלה מגרשה, ויש כאן מצב שאם הבעל מגרש את אשתו הוא חייב לשלם את הכתובה, אבל אין לו נכסים ויש ערב, אז זה מצב שערב יצטרך לפרוע את הכתובה. יש לנו עוד בקשה או עוד תנאי, ידירנה הנה, הבעל יצטרך בנדר לסור אשתו הגרושה בהנאה. ובמילים אחרות, עקב הנדר הזה הוא לא יוכל להחזיר אותה אחר גירושין. למה? למה אנחנו דורשים את זה ממנו? שמה יעשו קנוניה על נכסים של זה ויחזיר את אשתו. אנחנו חוששים שמאחר שמדובר פה בעל אין לו שום נכסים, הנה יש לו אפשרות להשיג נכסים, הוא יגרש את אשתו, הערב ישלם לסכום נכבד במסגרת הכתובה, ואז הבעל הזה אומר, הנה יש לך עכשיו אמצעים ממוניים כספיים, בוא נתחתן מחדש, ו שניהם צוחקים על הערב ששילם לה את הכתובה. אז כדי למנוע את הדבר הזה שנקראת קנוניה, אנחנו מקדימים את התרופה למצב הזה, והבעל צריך לדור הנאה ממנה, ובכן הערב ישלם את דובה בלי חשש לקנוניה שתיארנו. אנחנו פותחים את הגמרא עם שאלה מהי טעמה, אבל לפני שניכנס לגמרא רק נשים לב שיש כאן סימונים, צורת מעוין, ובצד יש לנו נושא מחובר עם הסבר למבנה, והמעוינים הם שלבים להסביר. הדקטני במשנה לא יפרע מן הערב. בנוסף למעוינים יש גם שימוש בפס כפול. הפס הכפול הם שלבים בהבנת קושיית רב נחמן על רבא ורב יוסף. אז אנחנו פותחים עם הסברם של רבא ורב יוסף. רב נחמן יקשה קושיה, ובהבנת רב נחמן יהיה כאן כמה שלבים. הגמרא, יש הווה אמינא שמה שכתוב במשנה לא יפרע מן ערב, הכוונה לא יפרע כלל, אלא אם כן מת הלווה. כאילו יש ערב, זה לא צחוק לגמרי, אבל האפשרות לגבות ממנו מאוד מאוד מוגבל למקרה של מוות של הלווה או בריחתו, רק אז נפרעים מן הרב. אבל כל זמן שהלווה בפנינו, בשעה שהמלווה תובע את חובו, מאחר שהרב אומר לנו, תמעמיד בפנינו את הלווה, הנה הוא, תגבו ממנו, אל תפריעו לי, אז הרב פטור. כך נשמע, זה האבא מינה ממה שכתוב במשנה. הגמרא שואלת על הבסיס האבא מינה הזה שלא נפרעים מן הרב אלא אם כן הלווה מת או ברח, מה הייתה מה? למה לא נפרעים מן הרב? רבא ורב יוסף דאמרי תביו, גברא אשלימת לי, גברא אשלימי לך. נקרא את הרשב"ם על זה. גברא אשלימת לי, הפקדתני הלווה על מנת, הלווה הפקיד אותי על מנת שאם ימות, אם הלווה ימות או יברח, שפרה ממוני, והרי אני מחזירו לך. עכשיו אני מחזיר לך את הלווה ותתבענו בדין ואני פטור. הרב מסביר לנו, הלווה הפקיד אותי לשלם את חובו בהיעדרותו, במובן של מוות או בריחה. כעת הוא לא נעדר, הוא נמצא, אז אני נותן לכם, הגובים הטובים, המלווה, אני נותן לך אדוני המלווה את הבן אדם שחייב לך ותגבה ממנו. הגמרא ממשיכה, מתקיף לרב נחמן. היי, זה שאומרים שבעצם לא נפרעים מן הערב כלל אלא אם כן מת הלווה, דינא דפרסאי, הוא אומר את זה בלשון לעג, זה דין כמו שתמצא אצל הפרסאים, כאילו זה לא דין. לבינתיים המחשבה בשומענו את קושיית רב נחמן שזה דווקא מנהג הפרסאים לדון כך שערב יכול להגיד, הנה אני משלים לך, אני מחזיר לך את הגבר שממנו תתבעו. כך נשמע מדבריו של רב נחמן, שכך דנים הפרסאים. אבל אנחנו יודעים משהו אחר בקשר למשפט פרסאי. אדרבה, מקשה הגמרא על רב נחמן, זה נקרא לזה קושיה על קושיה. בתר אלווה אזלי, הפרסאים הם גובים דווקא מן הערב, אבילו כשיש נכסים ללווה עצמו. אז מה אתה מכניס כאן פרסאים, כאילו הם הביטוי לכך שלא לא פונים לערב בכלל? ההפך. אלא אז רואים פה את הסימונים שלו, זה שלב שני בהבנת דבר של רב נחמן שהוא הקשה פה. אלא בי דינה דפרסאי דלא יאיב דלא יאבי טיימה למילתיו. מה שרב רב יוסף אמרו זה מזכיר לנו משפטם של הפרסאים, שהם אומרים דברים בלי לתת טעם. מה הקשר בין מה שרבא ויוסף אמרו ואי נתינת טעם? נראה את הרשב"ם. דלא יביא טעם למותיו, שגם זה דבר שאינו הגון הוא לומר שלא יפרע מן הערב כלל, חוץ ממוות של הלווה. אם כן, מהי אהני ערבות? כאילו, מה זה עוזר ערבות בכלל? אם אתה מצמצם המקרים שפונים אליו למוות או בריחה, מה זה עוזר בכלל? אלא ודאי להכי נכנס בערבות, שאם אין נכסים ללווה, למרות שהוא פה, שישלם לו ערב תחתיו את הממון. לא כמו שרב רב יוסף השמיעו לנו שרק אם הוא לא נמצא אז גובים ממנו. לא, אפילו אם הוא נמצא, רק שללווה אין לו אמצעי תשלום, אז גם זה מקרה שפונים לערב. אלא רב נחמן, מי לא יפרע מן הערב? אנחנו בכל זאת מתמודדים עם לשון המשנה. מה כוונת המשנה שאומרת לא יפרע מן הערב? לא יתבע ערב תחילה. בניגוד לפרסאים אולי שהם פונים דווקא אל הערב, אנחנו אומרים שאם יש ערב ויש לווה, פונים קודם ללווה, לא פונים לערב רק אם הלווה מת או ברח. גם אם הלווה פה, לא פונים מיד לערב, פונים תחילה. כזה כוונת המשנה, לא יפרע מן הערב כוונת תחילה, הוא לא הכתובת הראשוני לגביית החוב, קודם פונים לערב. ואם מגלים שאין לו כסף, אין לו אפשרות לשלם את החוב, אז פונים לערב. תניא נמי הכי, המהווה את חברו על ידי ערב, לא יתבע ערב תחילה. אנחנו קבקבנו את המילה תחילה, היא המילת המפתח, זה הסיבה שהבאנו את המקור הזה. ואם אמר על מנת שאפרע ממי שארצה, יתבע ערב תחילה. כאן הרשב"א מוסיף משהו מאוד מאוד חיוני, מאוד מרכזי להבנה. הוא אומר, אם המלווה אמר על מנת שאפרע ממי שארצה, אפשר לגבות מן הערב תחילה, אבל בתנאי שאין נכסים ללווה. והדבר הזה יובהר לכמן בלימוד שלנו. לפני שנתקדם, אנחנו פונים שוב פעם לרשב"ם. דיבור אחי לא ידבע ערב תחילה, דלא נעשה ערב אלא על מנת אם ימות הלווה, או ימאן לבוא לדין, או שיחייבו בית דין ולא יהיה לו מה לפרוע, אז יפרע מן הערב. כעת סימון חדש במסגרת שלנו, בסימונים שלנו, צורת בית ובשוליים נושא מבנה. הצורת בית בו הם תשובות לשאלה מניין לערב דמשתעבד באמירה בעלמא בלא קניין. סך הכל אנחנו מדברים על מישהו התנדב להיות ערב לתשלום חוב, ואנחנו מבינים שהאמירה שלו מחייבת אותו. מה המקור לדבר הזה? בדרך כלל התחייבויות הם תוצאה מקניין, לא דיבור בעלמה. אמנם דיבור חשוב שאדם ישמור את מילותיו, לא יאכיל דברו כמו שאנחנו אומרים במסגרת נדרים, אבל כאן אנחנו לא מדברים על קבלת נדר, אלא אדם רוצה לחייב את עצמו להיות ערב, וזה תופס. מניין לדבר הזה? אנחנו נראה קודם רב הונא ואחר כך רבי יצחק. הם מביאים פסוקים. אמר רב הונא, מניין ערב דמשתעבד, שוב פעם, באמירה, באלמה, ולא קניין, תכתיב. הפסוק כאן מדובר בסיפור עם יעקב ובניו, בזמן שיוסף היה במצרים, והיה בקשה להביא ליוסף את בנימין, ונאמר ליעקב, אנוכי ערבנו, מידי תבקשנו. אני לוקח על עצמי ערבות. מתקיף לה רב חיסדא, הדוגמה שהבאת מהסיפור עם בנימין והורדתו למצרים, קבלנות היא, זה רמה גבוהה יותר של התחייבות, יותר מערב. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי? אנחנו נמתין לכמן בגמרא, אבל מאחר שיש עוד דרגה של התחייבות שאנחנו קוראים לזה קבלנות, הוא יותר מחייב, אז אנחנו מבינים שבסדר, שם במסגרת קבלנות אמירה מחייבת, אבל עדיין בערבות גרידה, מניין שאמירה מחייב גם את זה? ואיך אנחנו אמורים לדעת שזה נקרא קבלנות? תכתיב, תנה אותו על ידי ואני אשיבנו. עכשיו, ברגע שמשתמשים במילה תנה, זה כבר מלמד על רמה אחרת של התחייבות. קודם נסתכל ברשב"ם, והרשב"ם אומר שהעיקר הדברים שבואו נמתין קצת עלה בגמרא, ובכל אופן הרשב"ם קבלנות לקמן מפרש, תן לי ואני קבלן. ביטוי כזה הוא באמירה בעלמא הוי קבלן, ואך אם הוכח לקמן בשמייטין, אבל אם זה מחייב את הבן אדם ברמה שקוראים לו עוד פעם קבלנות, אנחנו לא הסברנו מה הם ההבדלים בין קבלנות לערבות, אבל בכל אופן הוא רמה גבוהה יותר של התחייבות. יש הרשב"ם מוסיף עוד נקודה, אבל אם נשא ונתן ביד, אם המלווה העביר כסף לאדם, נקרא לו הקבלן, והקבלן העביר את הכסף ללווה, אמרינן לקמן, דאין למלווה על הלווה כלום. במצב כזה שאנחנו קוראים לזה נשא ונתן ביד, שזה לא סתם ערב, אלא הוא עצמו תפקד כמו כאילו הוא הלווה, הוא לקח את הכסף מהמלווה והעביר את זה ללווה, המלווה אין לו עסק עם הלווה, הוא פונה ישירות לזה שלקח על עצמו אחריות להחזר החוב. אותו אחד שלקח את הכסף מהמלווה כדי להעביר אותו ללווה, זה רמה, נגיד, רמה הכי גבוהה של קבלת אחריות על ידי אדם שלישי להחזר החוב. שוב פעם, ראינו, הגמרא דחתה את הצעת רב הונא למקור לשעבוד, השתעבדות של ערב, בגלל שהפסוק בעניין בנימין אומר גם תנה אותו על ידי. והרשב"ם אומר, כלומר, כאילו קיבלתי בידי, אחזירנו לך. אז אני חושב שבמהלך הגמרא זה יתבאר שהלשונות הם הקובעים באיזו הגדרה אנחנו נמצאים, בהגדרת ערבות או הגדרת קבלנות. אלא אמר רבי יצחק, אנחנו משאים גמרא בבית השני, ואנחנו מחפשים מקור לערבות גרידה שאדם מתחייב באמירה, מהכה, פסוק במשלי. לקח בגדול כי ערב זר ובעד נוכריה חבליו. פסוק פונה למלווה, והוא אומר, לקח בגדול, הכוונה בגדול של הערב. למה אתה, המלווה, גובה את הבגד של הערב? כי ערב זר, הוא באמירה, הוא לקח על עצמו ערבות בשביל אדם זר. הוא בעד נוכריה חבליו. חבליו זה גם לשון של משכון, של תשלום. ויאמר, בני, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך. גם מהפסוק הזה רואים שאדם קיבל על עצמו, באמירה, קיבל על עצמו ערבות, ערבות ממון. אז הביטוי תקעת לזר כפיך, זה מלמד על התחייבות לכך. אתה קיבלת עצמך ערבות, אתה מחויב לערבות. נוקשת במרי פיך, נלכדת במרי פיך, עשה זאת איפה בני וינצל, כי באת בכף רייך, לך התחפש ורהב רייך. כאן הגמרא, זה סוף הפסוקים שצוטטו ממשלי פרק ו', וכאן הסבר קצר למה שקראנו. אם ממון יש לו בידך, אם מדובר בחוב כספי, שיש לו, המלווה, יש לו תביעה נגדך, אתה שקיבלת עצמך ערבות, אתה לא פיסת יד זה, הסבר הביטוי שבפסוק הופיע התרפס. לך התרפס. התרפס, לשון, נקרא לזה קיצור לשון במילה אחת לביטוי עתר לו. רואים את זה במילה התרפס, עתר, האותיות הראשונות של התרפס, עתר לו, פס זה פיסת יד, תושיט לו את הכסף. אם קיבלת עצמך התחייבות ממוני, תשלם את זה. ואם לאו, כוונה, יש כאן איזו חוב, אבל לא חוב כספי, אלא אתה העלבת מישהו, אז אתה, יש לך חוב להתנצל בפניו. אז אם לאו, אם לא מדובר בחוב כספי, אלא אלבון, הרבה עליו רעים. אם הוא לא סולח לך באופן אישי, אז אתה מחויב אפילו להביא עוד אנשים כדי שיבקשו ממנו המחילה שאתה דורש. אמר המימר, יש פה סימון חדש, ובצד, תחת הכותרת נושא מבנה, יש התייחסות לצורת הארגש, מחלוקת אמוראים, הדערב משתעבד, אם הוא תלוי במחלוקת תנאים, או הוא לכולי אלמה. אז יש כאן כמה רבדים של חכמים. יש להדגיש קודם יש תנאים בנושא, והמימר ורבשי מתייחסים להגיד מחלוקת התנאים, אם זה מחלוקת בענייננו, שיעבוד הערב או לא. אמר המימר, ערב דמשתעבד, מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי. לרבי יוסי דאמר, אסמכת קניה, ערב משתעבד. אסמכת קניה, סוגיה שמופיע בהרבה הרבה מקומות, אפילו לא מזמן נגענו בעניין הזה פה, בלימוד שלנו פה בבטרה, לא מזמן. לאל דף קוף סמח ח', כפי שאפשר לראות במסורת השס. מה זה אסמכת קניה לענייננו? אדם ש... מקבל על עצמו משהו, אבל הוא לא חושב שבאמת זה יבוא לידי כך שאני צריך לבצע את הקבלה הזאת. מה זה בענייננו? ערב, הוא אומר כזה דבר, אומר אם הוא הלווה לא ישלם אז אני אשלם. הוא פותח את הביטוי או הדיבור שלו במילה אם. אם הוא לא ישלם, ברגע שהוא אומר אם הוא לא ישלם, אנחנו מבינים שהבן אדם לא באמת, הוא באמת חושב שהלווה לא ישלם. הוא בטוח בליבו שהלווה יפרע את החוב. וגם אפשר לומר, כפי שאפשר לראות ברשב"ם, אם הערב היה יודע בוודאות שהלווה לא ישלם, הוא לא היה נכנס לערבות. אז רמה של ציפייה כזאת נקראת אסמכתה. הוא סומך על כך שזה לא יבוא לידי ביצוע. האם זה מחייב כשבאמת הצורך בא לידי הצורך מתגשם? האם זה מחייב? לפי רבי יוסי כן. אז לפי רבי יוסי שאסמכתה קניה, ערב הוא דוגמה של אסמכתה קניה, הוא מחייב אותו, הוא משתבד. לרבי יהודה דמר אסמכתה לא קניה, ערב לא משתבד. אדם, אני רק חוזר מה שאמרנו, כי הרי זה דבר מאוד מרכזי. אדם שלוקח על עצמו, אבל בתוך ליבו הוא בוטח בכך שזה לא יבוא לידי ביצוע. בתוך ליבו הוא בטוח שהלווה יפרע את החוב. אז לפי רבי יהודה, כזה קבלה, כזה התחייבות לא מחייב. זה לא מחייב, ערב לא משתבד. אמר לרב אשי, למימר, המימר שהוא הסביר כעת את הדברים שלמדנו, רב אשי שואל, המעשי בכל יום, דאסמכת לא קניה, אנחנו פוסקים הלכה כמו התנא רב יהודה, והרב משתבד, ואנחנו יודעים שהרבים הם כן משתבדים לשלם חובות של לווים שלא משלמים. אלא אמר אבשי, אם רוצים להבין התחייבות שיבול הרב, זה כך, והוא ענה דקמאמן לגמר ומשתבד נפשי. אותו השתבדות או התחייבות שהרב נותן זה עם תמורה מסוימת, ולכן זה לא מחלוקת תנאים, זה שיבוד גמור. למה? על זה שאנחנו מכירים בו כאדם אמין, זה שאנחנו סומכים עליו. המלווה בהסתמכות על הרב הוא מושיט את ההלוואה. הרשב"ם אומר מאוד בקיצור פה, גמר ומשבד בלב שלם ושליחותה דערב כעבד מלווה כאילו הוא עצמו הלווה. רק אם יש ערב, אז המלווה מוכן לתת את ההלוואה. זה כאילו המלווה הוא עובד כשליח הערב. אז אם המלווה עובד כשליח הערב, הערב בעצם חייב לשלם את החוב. כי רק בגלל שיש ערב, אז המלווה נתן את הכסף. עכשיו המלווה באיזושהי שלב יוצא לגבות את החוב שמגיע לו, אז הוא יכול בהחלט, אם אין ללווה אמצעי תשלום, יכול לפנות לערב. במילים של הגמרא, בגלל שהוא באותו הנאה שאנחנו סומכים על הערב, רק בגללו המלווה מוכן לתת את ההלוואה, זה אותו הנאה שהעריב מקבל בזה שסוברים עליו מחייב אותו בסופו של דבר לשלם את החוב אם נדרש לכך. ואם אמר על מנת שיפרע ממי שירצה, יפרע מן העריב. כך היינו במשנה. לפני שנתקדם, רק נציין שהמשפט הזה אפשר לראות אותו בראש העמוד. ואם אמר לו על מנת שיפרע ממי שירצה, יפרע מן הערב, בצד יש לנו נושא, דינו של רבי יוחנן. הדקטני אם אמר על מנת שאפרע ממי שארצה יפרע מן העריב, היינו אם אין נכסים ללווה. עכשיו הגמרא, אמר רבא בר בר חנה אמר רבי יוחנן, לא שנו מה שהזכרנו כעת במשנה, שאם המלווה אמר על מנת שאפרע ממי שארצה הוא יכול להיפרע מן העריב, הדין הזה לא שנו אלא שאין נכסים ללווה, אבל יש נכסים ללווה, לא יפרע מן הערב. שואלת הגמרא, האם זה הפירוש של נגיד הרישה של המשנה והמי דקטני סיפה? אם מתקדמים בקריאת המשנה, אנחנו רואים מה שכתוב, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם יש נכסים ללווה בין כך ובין כך, לא יפרע מן הערב. מבחינת המשנה, מי מעוניין או מי תפוס על כך במציאת נכסים אצל הלווה? זה הקטע של רב שמעון גמליאל. מכלל אפשר לדייק, דתנא קמא סבר, לא שנה אחי ולא שנה אחי. דהיינו, בין אם אין נכסים ללווה, בין אם יש נכסים ללווה, אפשר לדבוע ערב. וכמובן, אם הוא אמר, על מנת שאפרע ממי שירצה, גם אם יש נכסים ללווה, אפשר לפנות לערב. זה קשה על רבי יוחנן. תשובה, חיסורי מחסה ואחי קטני. כמו עכשיו תשלים את הבנת המשנה עם הסבר שממשיך עד השורה השנייה בקוף עין דלת עמוד א', כל זה נקרא הרחבת הבנת המשנה, ולכן הכל מופיע פה במסגרת. ובכך אנחנו נראה נוכל להעמיד את דינו של רבי יוחנן, וגם נבין את הרישה, תנא קמא ורב שמעון גמליאל במשנה. מה כתוב? מה פירוש המשנה? המלווה את חברו על ידי ערב, לא יפרע מן הערב. ואם אמר על מנת שאפרע ממי שירצה, יפרע מן הערב. במה דברים אמורים? בשאין נכסים ללווה. אבל יש נכסים ללווה, לא יפרע מן הערב. וקבלן, הזכרנו את העניין הזה של קבלנות מוקדם יותר, אף על פי שיש נכסים ללווה, יפרע מן הקבלן. הכוונה, אם ירצה המלווה לפנות לקבלן, הוא יכול. אנחנו ממשיכים בקוף עין דלת. רבן שמעון גמליאל אומר, אם יש נכסים ללווה, אחד זה ואחד זה, בין אם מדובר בערב או אפילו אם מדובר בקבלן, לא יפרע מהן. אז יש כאן, רואים באופן בולט, שכשמדובר בערב שיש לו נכסים, לכל הדעות לא נפרעים מהם. רק במקרה שמדובר בקבלן, וגם רק התנא קמא, יש את האפשרות לגבות ממישהו אחר חוץ מהלווה, לווה שיש לו נכסים. אמר רבא בר בר חנה רבי יוחנן, כל מקום ששנה רבי שמעון גמליאל במשנתנו, כל מקום בשס שרבי שמעון בגמליאל מופיע במשניות, אני מדגיש משניות בניגוד לברייתות, גם הרשב"ם אומר זה וגם מופיע בגמרות, כל מקום שרבי שמעון גמליאל מופיע במשניות, הלכה כמותו, חוץ מערב וצידון וראיה אחרונה. כאן הם שלוש הלכות הם נקראים על שם מילת כותרת. ערב זה סוגיה שלנו. עכשיו, פה, נכון, רב שמעון מאיר מופיע במשנה, ואנחנו לא פוסקים כמותו, אלא כמו התנא קמא, שבמקרה של קבלן, אפשר לפנות לקבלן, אף על פי שיש נכסים ללווה, כמו התנא קמא, ולא כמו רבן שמעון גמליאל. שתי הלכות הנוספות, אנחנו רק נציין את שמותיהם, צידון, וההלכה השלישית, ראיה האחרונה, הם במסכתות אחרות, אנחנו לא נדרשים כעת להסביר אותם. מי שרוצה קצת יותר הרחבה, זה אפשר לפנות גם ברבינו גרשום. עד כאן שיעורנו להיום.